קשת, כל שידורי תורה אתם מאזינים לשיעור השבועי בקשת על הלכות מלאכים. כאן עזרא ביק. ואנחנו היום עוברים מהדיון שהעסיק אותנו בשבועות הראשונים בנוגע למוסד המלוכה עצמו, תפקידי המלך, המעמד של המלך, למה שבפרקי הרמב״ם זה התחלת דיני מלחמה. אולם היום אני לא באמת עוסק בדיני מלחמה, למרות שאנחנו, זה יהיה המוקד המעשי, אלא ביחס של המלך וגורמים אחרים לזה שיוצאים למלחמה. כלומר, אנחנו לא נעסוק באיך לעשות מלחמה, או במהלכות מלחמה, איסורים וחיובים, אלא במלחמה כדוגמה, דוגמה קלאסית, דוגמה חשובה, דוגמה אולי אפילו מיוחדת, אבל דוגמה למדיניות, לביצוע של תפקיד המלכות והמלך בתנאים מסוימים. כפי שראינו לפני שבוע, הדבר האחרון שדיברנו, ההלכה הקודמת, בסוף פרק ד', הרמב״ם שם הגדיר את המלחמה כתפקיד מרכזי, תפקיד ייעודי של מוסד המלכות, שאין מעמידים, אין ממליכים מלך תחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות. שנאמר בשופטינו מלכינו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. ולכן, הבחינה של ההחלטה לצאת למלחמה, למה ואיך, הוא גם בחינה של של ביצוע השלטון, פעולות שלטוניות בכלל. אז אנחנו עכשיו בפרק חמישי, הלכה א', והרמב"ם עושה שם את הבחנה הידועה ומפורסמת בין מלחמת מצווה למלחמת רשות. אומר הרמב"ם, אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. ואחר כך נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו. יש כאן הרבה נקודות שכדאי לנו להתעכב עליהם. יש חלוקה בין מלחמת מצווה למלחמת רשות. מלחמת מצווה ברמב״ם, שלוש נקודות, שלוש דוגמאות, ורק שלוש. מלחמת שבעה עממים, כלומר מלחמת הכיבוש של ארץ ישראל, מלחמת עמלק, מצווה ספציפית בתורה, שאנחנו נזכיר אותה ועוד כמה ימים, כשנקים את המצווה השנתית של פרשת זכור, מלחמה נגד העמלק על מנת למחות את זכרם. והדוגמה השלישית, עזרת ישראל מיד צר שבא להם, מה שאנחנו קוראים מלחמת מגן. עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. וקטגוריה של מלחמת רשות. רמב"ם יש הגדרה של מלחמת רשות. הוא לא היה צריך לתת בסך הכל. כל מלחמה שאיננה מלחמת מצווה, היא מלחמת רשות. כל פעולה בעולם שאיננה מצווה, היא פעולת רשות, היא לא פעולת איסור. הרמב"ם הרגיש את עצמו חייב להסביר מה זה מלחמת רשות, וכאן אין לו גם מקום ממש מפורש, הגדרה בחז"ל. כותב הרמב״ם מה זה מלחמת רשות, והיא המלחמה שנלחם בה עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ובשמו. כלומר, כאן נותן שתי דוגמאות ורק שתי דוגמאות. אחד זה להרחיב גבול ישראל, כלומר זה מלחמת כיבוש מחוץ לתחום המובטח, שבעת עממים, מחוץ לגבולות של ארץ כנען. המטרה היא, אם כן, כרגע נגיד, אנחנו נברץ עוד טיפה אולי, לא גמרא בברכות, אבל כרגע נגיד שזה קידום מטרות לאומיות, ולהרבות בגדולתו ושמו, שבמבט ראשון נשמע קצת מוזר, שיש מלחמת רשות, זאת אומרת שהיא מוצדקת, אבל לא חובה, אבל היא מוצדקת, שזה בעצם לצורכים הפרטיים של המלך, להרבות בגדולתו ובשמו, הוא רוצה להתפרסם, אז הוא עושה מלחמה. אנחנו היום לא בנויים, ממש, הראש לא בנוי, למציאות כזאת. יש לזכור, חשוב לזכור, שמדיניות של המלך בנושא מלחמה, זה עולה לאנשים בחייהם. יש פיקוח נפש ביציאה למלחמה. במלחמת רשות, אני מניח שאנחנו כבוחרים בחברה דמוקרטית, אם היה מוצע לנו להעלות את היד, לצאת למלחמה כדי להרבות בגדולתו ובשמעו של ראש הממשלה, של הנשיא, של המלך, אבל תבחרו אם אתם רוצים לעשות מלחמה או לא, אני מניח שרובנו, כולנו, היינו מצביעים נגד. אז אנחנו נחזור אולי לנסות להבין את זה, אבל בכל מקרה, ההבחנה של הרמב"ם מאוד מאוד ברורה. יש מלחמת מצרים, מצוות מאוד מאוד ספציפיות, שניים כתובות בתורה, עלו ריש, מצוות כיבוש ארץ, מכירת עמלק, ועזרת ישראל מיד הצעה שבעליהם. כל השאר זה מלחמת רשות, והרמב"ם נותן דוגמה למלחמת רשות, שזה מטרות לאומיות, הצלחת העם בארצו, ולהרבות בגדולתו ושמו. למה היא נפקא מינה? מה ההבדל בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות? לכאורה יש נפקא מינה אחד בעצם הביטוי, כלומר מלחמת מצווה אתה חייב לעשות, מלחמת רשות לא. מי חייב? הכוונה זה למלך, כי העם חייב לצאת למלחמת רשות אם המלך הוציא אותם, לפחות מדין... להקשיב, להזין, לציית למלך. מי שלא יוצא, אז הוא מורד במלכות. אבל המלך חייב לבצע את המלחמות שהוא חייב לבצע אותן. כמו ששאול היה חייב לציית למלחמת המלאק, ויהושע היה חייב לציית למלחמת הכיבוש. אבל המלך לא חייב, אין עליו מצווה או חובה לציית למלחמת רשות. זאת בהגדרת המילים. וזה נפקא מינה אחד לכל הלכות. נפקא מינה השני הוא מה שהרמב"ם כותב בהלכה הבאה, שאני מיד רוצה לקרוא, כי אנחנו נשתמש בזה כבוחן להבנתנו את הסוגיה. מלחמת מצווה אינו צריך ליטול בה רשות בית דין, אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה העם לצאת. אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה אלא על פי בית דין של 71. אז יש צורך בהסכמת בית דין למלחמת רשות, ואין צורך בהסכמת בית דין למלחמת מצווה. אוקיי, יש סוגיה במסכת סוטה לגבי ההגדרה הזאת של מלחמת מצווה ומלחמת רשות, ואני רוצה להסתכל בה לדקה. יש שם מחלוקת במשנה. הנושא של המשנה, המשנה האחרונה של פרק משוח מלחמה, של פרק שמיני, יש רשימה של אנשים שנפטרים, שנשלחים הביתה מהמערכה. מי שבנה בית ולא חנכו, מי שנשא אישה, מי שהרס אישה, מי שנשא אישה, יש מערכת כזאת. אז זה אומר המשנה בסוף הפרק, ומה דברים אמורים במלחמת הרשות. אבל במלחמת מצווה הכל יוצא, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. אוקיי, אז הפטורים, פטורי הגיוס, הם במלחמת רשות. מלחמת מצווה, הכל יוצא ואפילו חתן מי חדרו וכלה מחופתה. אמר רבי יהודה, באמת דברים במלחמת מצווה, מלחמת חובה, הכל יוצא ואפילו חתן מי חדרו וכלה מחופתה. אז אותו דבר, ההבדל הוא חכמים מדברים על רשות לעומת מצווה, ורבי יהודה מדבר על מצווה לעומת חובה. יש אכן בירושלמי דעה שאין הבדל בכלל בין רבי יהודה לבין חכמים, אלא זה רק במילים. בגמרא, בסוטה, בדף מ"ד עמוד ב', כתוב כך, אמר רבי יוחנן, רשות דרבנן זוהי מצווה דרבי יהודה. מצווה דרבנן זוהי חובה דרבי יהודה. אין הבדל בתוכן של הביטויים. זה כל הגמרא. אנחנו כמובן שואלים את עצמנו, למה רבי יהודה קורא למלחמת רשות? בשם מלחמת מצווה. זה לפחות מעלה את האפשרות שהוא איננו קורא למלחמת מצווה, כי ליהודי הפרטי חייב מצווה לצאת אחרי שהמלך הכריז עליה, אלא בגלל שהוא חושב שמלחמת הרשות חייב להיות במצווה, כלומר יש בזה ערך. ואם יש בזה ערך, כי יש בזה בטח גם הצדקה, ואם יש בהצדקה, אז רק סיבות מסוימות. וכיוון שאין לו מתחת למלחמת מצווה קטגוריה כלל, זה אומר שאם אתה לא יכול לקרוא לו מצווה, אז לא עושים אותה בכלל. אני אומר, ככה נשמע מהלשון, למה לקרוא למלחמת רשות, מלחמת מצווה? ואולם, הגמרא ממשיכה ואמר רבה, מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובה. זה לא, יש כאן ביטויים, אבל זה לא חשוב. חובה, כולם מסכימים. מלחמת יהושע לכבוש חובה, והוא נוסיף כנראה גם המלאק. מלחמת בית דוד לרווחה. דוד לחם מלחמות בשביל סיבות כלכליות. רווחה. לא הרחבה, אלא רווחה. זה בשביל רווח. דברי הכל רשות. כי פליגי, אבל יש מחלוקת בין רבי יהודה ובין חכמים. כי פליגי למעוטי נוחים דלולייטי עליו. מה יקרה לי מצווה ומה יקרה לי רשות. כלומר, מלחמה שהיא באמת רשות, זה רשות גם לרבי יהודה. אבל יש לרבי יהודה קטגוריה שלישית, ככה רש"י מסביר, שהיא בין חובה לבין רשות, והיא מלחמת המצווה. מה זה מלחמת המצווה? למעוט אנוכם דלא ליטו עליו. למעט את הגויים שלא יתקפו אותנו. מה קרה למצווה? מה קרה לרשות? אם היינו צריכים אנחנו להגדיר את שלושת הקטגוריות, אז היינו אומרים שמלחמת חובה זה איפה שהקשבוך הוא ציווה. מלחמת רשות זה איפה שהוא לא ציווה. והגנה, למעוטי עקום דלא לייטו, זה מצווה ולא נקרא חובה. למה לא? מיד נחשוב על סיבה. אבל יש לשים לב שהרמב"ם מוסיף לרשימת המלחמת מצווה שלו, זה נקרא מצווה בלשונו, אבל לא חובה, דבר שהפריע למגיד משנה, אבל לחובה כסף משנה צודק ש... סליחה, כסף משנה שאל, אבל עליך משנה צודק ש... הרמב"ם פוסק, הוא קורא לזה מצווה, אין הבדל בין מצווה לבין חובה. הרמב"ם מוסיף לרשימה הזאת גם עזרת ישראל מיד צר שבא להם. מה עם מלחמת גויים דלא ליטו? למעוטי עקום דלא ליטו עליו. האם יש חילוק? וככה משתמע מזה שאני משווה כאן שני מקורות שונים. הרמב"ם לא מזכיר את הגמרא הזאת, והגמרא לא מזכיר את עזרת צד מיד, עזרת ישראל מיד צר שבא להם. אבל בכל זאת הפיתוי שבא להם, זה אומר שהרמב"ם מחלק בין איפה שאתם הותקפתם לבין איפה שאתם יוצאים לתקוף. והחילוק הזה מבוסס גם על ירושלמי על המקום במסכת סוטה, שזה אחד מן התירוצים שם, ובין חובה לרשות, וכתוב שם, אם אנחנו יוצאים עליהם זה רשות, והם יוצאים עלינו, זו חובה. אם היינו צריכים עכשיו להגדיר את הקטגוריות, אז אני חושב שעולה התמונה הבאה. איך אני מסביר את הגמרא הזאת? שלמעוט אנוכם דלא ליטו עליו, מה קרה לרשות? ומה קרה למצווה? למה זה רשות? זה מאוד חשוב. זה בסך הכל המטרה היא הצלת ישראל והצלת נפשות. אז למה צריכים לחכות שמישהו יתקוף אותך? אם זה הגיוני וכדאי לתקוף אותם קודם, מלחמת מנע ולא מלחמת מגן, אז זה מוצדק ב-100%. אני חושב שהשאלה הזאת היא באמת נכונה, ומה זה מראה לנו? מראה לנו שהחילוק כאן הוא לא בחשיבות או בחובה שבדבר, אלא בהחלטה שבדבר. מלחמת חובה בלשון של רבי יהודה, מלחמת מצווה בלשון הרמב״ם, זו מלחמה שאנחנו חייבים בפועל לבצע. המלך היה בפועל להוציא את העם למלחמה הזאת. כשפורך הוא ציווה ש... אתם נלחמים עם המלאק, אז נלחמים. לא דרוש כאן בעצם החלטה. ככה מוסיף הרמב״ם, שעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, היא מלחמת חובה, כלומר מצווה, כלומר חובה. כי אם יש התקפה, אז יודעים מה התשובה. לא דרוש כאן ישיבת מועצת החכמים, הקבינט, להחליט... אם נתקפים, אז חייבים מדינה, בפועל, מיד, להתגונן ולהדוף את המתקפה. אז עזרת ישראל מיד צר שבא להם, זה כמובן חובה. למעוטי עקום דלולייתי עליו, להחליש את האויב שלא יתקוף אותנו, זה אכן מטרה ראויה במידה שווה לעזרת ישראל מיד צר שבא להם. אבל עדיין דרוש החלטה שהיא מחייבת אותנו כרגע. אבל תמיד יש אפשרות לקדם את המצב על ידי שנתקוף את האויבים הפוטנציאליים של מחר. השאלה אם זאת הדרך הנכונה, אם זה כדאי. מישהו צריך להחליט, להכריז על המלחמה בשימוש מודרני. להכריז על המלחמה, להחליט עליו. ולכן הנפקמין הוא מה שהרמב"ם באמת מסביר בהלכה ב'. מלחמת מצווה אינו צריך ליטול בה רשות בית דין. אני לא צריך רשות בית הדין כדי להניח תפילין. והמלך לא צריך רשות בית דין לצאת למלחמה, לא רק בגלל שזו מצווה פרטית שלו. המלכות לא צריכה לקבל רשות, כי איזו רשות שייכת על דבר שהוא חובה. הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה לעשות אותם. ואולם מלחמת רשות, אז העיקרון כאן היא שמדיניות לאומית כזאת צריכים גם כן להתייעץ ולקבל רשות, הסכמה של בית הדין, כלומר של הסנהדרין. אין למלך סמכות, המלך הוא המלך, הוא השלטון, אין לו סמכות לצאת למלחמה כמדיניות. הסיבה שמלחמת חובה יש לו, זה בגלל ששם זה לא שאלה של מדיניות. זה חובה קיימת. אבל אם צריכים להחליט, אפילו למטרה שהיא ברורה שהיא טובה, עוד מעט היא התקפה, אז היועץ הביטחוני אומר, בואו נתקוף עכשיו. רעיון נפלא. אנחנו לא חייבים בפועל לתקוף עכשיו. צריכים להחליט אם זה טוב או לא טוב. ההחלטה הזאת היא נתונה בין השאר, ביחד, של המלך ביחד עם הסנהדרין, וכל שכן מלחמת רשות סתם. זה אותו דבר. להרבות בגדולתו בשימו, או להרחיב גבול ישראל, מלחמת דוד לרווחה, אין חובה לעשות את זה. יש חובה כללית לעשות מה שטוב לעם ישראל, ואחר שצריכים להחליט אם זה טוב לעם ישראל. ההחלטה הזאת היא נתונה בידי הסנהדרין. כלומר, התפקיד של הסנהדרין כאן הוא לא לפסוק אם זה חובה או לא. אמרנו כבר זה לא חובה. התפקיד של הסנהדרין כאן הוא בעצם תפקיד שאנחנו היום היינו מפקידים בידי הכנסת, בידי הפרלמנט. זה לא תפקיד שיפוטי לפסוק בשאלה הלכתית. מלחמה מותרת. מה הם צריכים לפסוק כאן? מלחמת רשות גם מותרת. הם בעצם התייעצות אם יש כאן סיבה לצאת למלחמה שחייב את עם ישראל. הדבר הזה, אני חושב, רמוז כמעט במפורש ברמב"ם, כי למה היא נפקמינה? כן, נפקמינה, אם אפשר או לא אפשר. אבל המלך רוצה לצאת ולהרוג מישהו, הוא יכול. הנפקמינה הוא אם הוא מוציא את העם. אומר רמב"ם, מלחמת מצווה אינו צריך אותו ברשות בית הדין, אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה העם לצאת. הוא יוצא וכופה את העם. אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה אלא על פי בית דין. אנחנו לא מנסח, מלחמת רשות הוא לא יכול להכריז עליה, שיכריז. מלחמת רשות הוא לא יכול לצאת בה, שהוא יצא. יש לו עבדים, יצאו איתו. יש לו צבא שרוצה לצאת, שיצאו איתו. אבל הנפקמין הוא הכפייה, אינו מוציא את העם בה אלא על פי בית דין. כלומר, זו בעיה שלטונית. אין למלך, יש כאן מגבלה. אין המלך רשות ויכולת ושלטון להוציא את העם למלחמה, אלא בהסכמת בית דין. מה שאין כאילו מלחמת חובה, מלחמה שהסיבה לצאת קיימת ומחייבת בלי שיקול נוסף, אז המלך הוא הסמכות, והמלך מחייב את העם לצאת איתו. מה אם כן תפקיד של הסנהדרין במלחמת רשות? תפקיד הפורמלי, להסמיך את המלך, לתת לו את הכוח הכפייה. ואיך הם מחליטים? מה השיקול שלהם? מבליח לצים לפני הרבה שנים הביא מזה דוגמה וראיה לזה שיש שיקולים ערכיים, שיקולים יהודיים, שיקולים תורניים, שהם אינם שיקולים הלכתיים במובן המצומצם. הלא אנחנו יודעים שמותר לצאת למלחמת רשות. אז בתין כאן הם מתייעצים אם הם מסכימים לצאת. מה הם השיקולים שלהם? כנראה, אז זה בכל זאת סנהדרין. הוא לא התייעץ רק עם היועץ, עם היועצים שלו, עם הקבינט. צריך ללכת לסנהדרין דווקא. ורב לכנסטין אז היה ברור שהשיקולים שלהם הם שיקולים חכמים. היום אנחנו עושים חלוקה בין בית הדין, כלומר מועצת החכמים, התורניים, לבין הכנסת. גם בלי דמוקרטיה, אז המלך יעשה לו מועצה מייעצת, אבל חכמים בתחומים מהם. למה סמכות תורנית? למה סנהדרין שהם סמוכים איש מפי איש על משה רבנו? אז רבות זה ברור שהתפקיד שלהם זה לתת הכרעה מוסרית, ערכית, האם המצב מצדיק את היציאה למלחמה, ורק אז למלך מותר לכפות בנושא הזה. תגיד לא נכון, אולי הסנהדרין כאן, כפי שהצעתי באחד מהשיעורים הקודמים, הוא בעצם המוסד שנקרא העם, הוא סוג של דמוקרטיה, לא דמוקרטיה נבחרת, אבל הוא צריך את הסכמת העם. אבל אם זה כך, אז למה לא לדברים אחרים? למה רק לצאת למלחמה צריכים הסכמת העם? למה לא צריכים הסכמת העם להטיל מיסים? בתשובה היא כי המלך הוא מלך ביהדות, בתפיסה של הרמב"ם ודאי. הוא הסמכות, הוא לא צריך הסכמה מצד העם, דרך הסנהדרין או דרך גוף אחר. אבל הוא איננו הסמכות כלפי המלחמה. זה רציני מדי, זה מחיר גבוה מדי. במלחמה צריכים אישור, והאישור לא בא מהעם, אלא מחכמי התורה. סוג של פסק, אבל לא פסק לפי הלכות. רשומות בשולחן ערוך, או משניות, או פסוקים בתורה. אלא לפי הבנתם בעצם העניין. זאת הגישה שרב לכנסטין אז פיתח, ואני מזכיר אותה, כי נדמה לי שהוא גם נכון, וגם נקודה יסודית, יסודית ביותר. עכשיו, לחזור לענייננו, הגמרא, שהתחלתי לצטט בסוטה, שואל, למה היא נפקא מינה לגבי לימוד נחום דלא לית אולי? מה זה משנה אם זה נקרא מצווה או רשות? עכשיו, אנחנו יודעים את התשובה. תשובה אחת, אם צריכים הסכמת בית דין לכאורה. תשובה אחרת, אם המלך חייב או לא חייב. הגמרא אומרת לעוסק במצווה שפטור מן המצווה. אם אדם נלחם מלחמת מצווה, הוא פטור ממצוות אחרות, כפי הכלל שעוסק מצווה פטור מן המצווה. אבל אם הוא נלחם מלחמת רשות, למרות שהוא חייב, המלך ציווה עליו. אבל העיסוק איננו עיסוק של מצווה, ולכן הוא חייב במצוות אחרות. מצוות המלך, מלכי המלכים, מצוות השם יתברך קודמת למצוות המלך. אז נוצר מחלוקת באמת מעניינת בין רבי יהודה לבין חכמים. האם אני טענתי שהמלחמת רשות כאן זה מלחמות שיש להם אולי מטרות מצוינות, חשובות. המטרה היא בעצם מצווה, להציל את ישראל. אבל צריכים הכרעה, ולכן זה נקרא מלחמת רשות. אבל עכשיו אומרים חכמים, שלא אומרים בדבר כזה, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אם אתה נלחם מלחמה על האקום, למעוטי אקום דלא ליתי עליו, מאוד חשוב, אתה לא נחשב לעובד בשירות מלך מלכי המלכים, ופטור ממצוות אחרות. אתה עובד בשביל המלך. המלך יש לו מטרות נעלות ביותר. אבל אתה עובד בשבילו. אני חושב שהדבר הזה בעצם מחויב. למה לדבר רק על לימות האקום דולייתי עליו? בכי לרווחה זה לא מצווה. אין מצווה להביא פרנסה לעם ישראל. נזכיר את מה שהרבה יכולים חושבים שזה מקור לדין הזה, שמופיע בסוטה כמלחמת בית דוד לרווחה, וזה סיפור שמופיע בגמרא בברכות, בדף ג' עמוד ב', על דוד המלך, זה מתחיל בדוד המלך כאן בחצות הלילה, אבל זה ממשיך ככה, כשהוא עולה עמוד השחר, אז באים אליו. כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, ואמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריך עם פרנסה. הם באו לבקש מהמלך פרנסה. עכשיו תזכרו, שאני קראת, צטעתי לפני שבוע תפקיד המלך, לכתחילה, התפקיד הראשוני של המלך, לעשות צדק וללחום מלחמות השם. צדק ומלחמות. אין למלך תפקיד לכתחילה לדאוג לפרנסה. אין במלכות הלכתחילה של הרמב״ם שר הסעד, שר העבודה, שר פרויקטים לאומיים, שר התשתיות. יש לו שר הגנה ושר המשפטים. אבל כנראה שבכל זאת באו עד דוד המלך ואמרו לו, אתה צריך לעזור לנו, כי אתה המלך, אתה יכול לעזור. אז זה בתוך סמכויותיו. אמר להם, לכו ותפרנסו זה מזה. אז אמר לו, תעשו מסחר. אמרו לו, אין הקומץ מסביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. שני ביטויים מעניינים, יש לזה כמה וכמה הערות, לא ענייננו עכשיו. אמרו לו, זה לא הולך. אין לנו אפשרות להתפרנס בלי זרימת הון מבחוץ. לא מעצמנו, אין הבור מתמלא מחולייתו. אמר להם, לכו ופשטו ידיכם בגדוד. אז אמר להם, תצאו למלחמה. תכבשו ארץ אחרת, ואז יהיה כסף לכולם. להרחיב גבולו בלשון הרמב״ם. בית אביד לרווחה בלשון הגמרא. ואז כתוב מיד יועצים אחיתופל, נמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים. אז יש שלושה דברים שמיד עושים. יועצים אחיתופל. נקרא בלשון הגמרא יועץ. מה שמעתי לפני כן, ודאי שצריכים להתייעץ במומחים. זה אחיתופל. אבל זה לא מספיק. נמלכים בסנהדרין. בסנהדרין זה לא עוד קובץ של מומחים, אלא פסק. אבל איזה סוג של פסק? פסק לראויות. האם זה ראוי לצאת למלחמה? האם זה מוצדק? האם זה אתי? האם זה מוסרי? האם זה דבר הנכון לעשות? ושואלים באורים ותומים. כך כתוב בגמרא, גם שואלים באורים ותומים. לזה לא נגיע היום. אני רואה שהזמן קרוב לסוף. אז יוצא שדברים שהם מוצדקים מאוד, כמו להחליש את האויב שעומד לבוא, וגם לרווחה, להתפרנס, להביא פרנסה לעם ישראל, צריך הסכמת סנהדרין, אחרת אין כוח כפייה. וגם אחרי שמשיגים הסכמת סנהדרין, לפי הגמרא זה נקרא רשות, ועוסק במצווה איננו פטור ממצווה. העוסק בדבר הזה איננו פטור ממצווה, הוא לא עוסק במלאכת שמיים, הוא עוסק במלאכת בשר ודם. שואלים האחרונים, למה לא מוזכר ברמב״ם עוד מלחמת מצווה? בהלכות עקום, פרק פרק ד' הלכה ו', מביא הרמב״ם הדין של עיר הנידחת. אחרי שגומרים את כל התהליך, פרוצדורה של נידחת, אז הורסים אותה, שורפים אותה עד כליל. איך עושים דבר כזה? אז הרמב״ם באמת מפרט שמדובר במלחמה. העיר הנידחת אמורה להגן על עצמה. אז זה מלחמה לכל דבר, וכך הוא משמש בלשון. כותב הרמב״ם, אם חזרו ועשו תשובה מוטב, ואם יעמדו באיוולתן, בית דין מצווים לכל ישראל לעלות עליהם לצבא, והם צרים עליהם ואוכים עמהם מלחמה עד שתיבקע העיר. למה הרמב״ם בהלכות מלאכים לא מביא דוגמה רביעית למלחמת מצווה? מלחמת עיר הנידחת. לכאורה התשובה היא פשוטה, נמצאת בלשון הרמב״ם. מי הוא הסמכות להוציא למלחמת עיר הנידחת? בית דין מצווים. מי הוא הסמכות להוציא למלחמות המצווה שלנו? המלך מצווה. אז זו סיבה כבר טכנית. ההלכות שאנחנו לומדים זה הלכות מלכים ומלחמותיהן. אבל בואו שאלה קצת יותר מהותית, ולמה זה ככה? אז אני חושב שיש כאן הבחנה מאוד מאוד ברורה. מלחמות מצווה ומלחמות רשות, מלחמות המלך, הם מלחמות לאומיות, הם מדיניות הלאום. כיבוש הארץ, מטרה לאומית. מחיית המלאק, מטרה לאומית, כי הקדוש ברוך הוא הטיל את זה על עם ישראל. עזרת ישראל מצער, בסיס, יסוד, יש מטרה לאומית להגן על העם. מלחמות רשות ברממים גם כן, מלחמות לאומיות. יש משהו אולי שאלה? תחכה שנייה. שאלה ברורה, אני מיד אגיע. מלחמת עיר הנידחת היא מצווה בתורה, אבל, והיא גם מוטלת על הציבור, אבל היא, זה לא מדיניות לאומית. זה מדיניות של בית הדין. כלומר, המטרה היא דתית משפטית, ולא לאומית. זה חלק מ... יש מצוות ציבוריות להניש את הרשעים. אבל זאת לא מטרה לאומית. זה מוטל על הציבור. העיר הנידחת זה סוג של עונש, סוג של פעולה משפטית, סוג של פעולה דתית, למען התורה, נגד עבודה זרה, למען עבודת השם, אבל היא איננה פעולה לאומית, ולכן הוא לא קשור למלך. כמובן מוכח כאן שיש שתי סמכויות בישראל. יש הסמכות של המלך, הוא עוסק בנושאים שלו, ובית הדין עוסקים בנושאים שלהם. בית הדין גם עוסקים בנושאים שלו, כפי שראינו, שבית הדין צריכים לאשר את המלחמות שלו. אז יש כאן שני בית הדין, יש בית דין שהוא גוף לאומי, לא כנסת, ויש בית דין שהוא גוף שיפוטי. בית הדין של הלכות עקום, של הלכות עיר הנידחת, זה בית דין שדנים אנשים, פרטיים או ציבוריים או עיר שלם, לדינו. הם צריכים בשביל זה שוטרים כדי להקות אדם למתת מלכות, והם צריכים הרבה שוטרים, מלחמה, צבא גדול, והם יצבו לכל ישראל להקים את הצבא בשבילם, אבל בשביל מי הצבא הזה עובד? הוא עובד בשביל בית הדין, ולא בשביל לב עם ישראל, לא בשביל המלך. תשאלו אותי, איך אני יכול להגיד שכל מלחמה היא מטרה לאומית, מה אם להרבות בגדולתו ושמעו? אז לא בכך שאלה, כלומר, זה לא בשביל מטרת בית הדין. המלך הוא הלא, אמרתי את זה באחד מהשורים הקודמים, ליתה סמואה, המלך הוא הלאום, ויש כאן אולי, מבחינתנו, המשקפה שלנו, קצת בלבול, כלומר, קצת הרפול, בגבולות שבין המלך כאדם פרטי, לבין המלך כאדם ציבורי. דיברנו על זה כשדיברנו על התורה הלאומית, שהמלך לוקח איתו והמצוות והאיסורים שחלים על המלך. אז טענתי שזה כדי להזכיר למלך שהוא אינו אדם פרטי. אוקיי, אז כדי להרבות בגדולתו ושמו יש להניח, זה לא כדי בשביל האגו שלו, אלא בגלל שכבוד המלך זה כבוד ישראל. אני מוסיף על זה, אני חושב שזה מספיק כדי לענות על השאלה, אבל יש להוסיף שהלחם משנה על המקום, הוא עונה כאן השאלה אחרת, הוא אומר למה רמב״ם לא הזכיר במפורש, העניין שראינו בגמרא, למעט עקום דולא לייתי עליו. רמב״ם לא הזכיר את זה. הוא הגדיר מלחמת מצווה כעזרת ישראל מיד צער שבא להם. כל השאר זה מלחמת רשות, אבל כל השאר הוא נותן רק את הדוגמה להרחיב גבול ישראל, ולהרבות בגדולתו ושמו. אז הוא עונה, ואני לא טוען שזאת תשובה משכנעת, אבל בכל זאת טוען שכשרמב״ם כותב, זה כן כתוב, להרבות בגדולתו ושמעו, הכוונה שיראו ממנו ולא יבואו עליו, והיינו לימות יעקום דלולייתי עליו. הלחמי שטוען שלהרבות גדולתו ושמעו זה כמובן לא, בשביל האגו, בשביל הפרסום, בשביל שהוא רוצה שיקימו לו אנדרטות. אלא זה חלק ממדיניות לאומית, כי גדולתו ושמעו זאת ההרתעה, שלא יתקפו אותו. בדיוק הדין של, כולל גם לתקוף אותם לפני שהם יתקפו אותך, לעשות מלחמות לבות גדולתו בשמו, זה חלק מהביטחון העתידי, מנה של העם. אז אני לא בטוח שזה מתפשט ברמם, אבל זה תוספת למה שאמרנו שכן, לבות גדולתו בשמו, הוא חייב להיות חלק ממדיניות לאומית, אחרת איך זה מחייב את עם ישראל לבות. איך בית דין יסכימו לדבר הזה? ואולי זה חלק בתפקיד בית הדין, להחליט מה מעט המטרות שלו. אם זה רק בגלל שיש לו שגעון גדלות, אז שהסנדון יגיד לו, וכמו שאמרנו לפני כן, הסנדון צריך לאשר לפי איזשהו כללים מוסריים לאומיים. אז יחליטו, אם זה טוב לעם ישראל, שתהיה מלחמה לעבוד בגדולתו ובשמעו. נגמר זמננו להיום, אנחנו נמשיך בשבוע הבא בדיני היציאה לזה, למלחמה. שאלה שרק התחלנו לעלות היום ולא הגענו, למה החתן וכלה משתתף במלחמת חובה, דווקא מן השלישי, החשוב, המקורי בעצם של המשנה, למה אין פטורים למלחמת חובה ויש פטורים למלחמת רשות, ושאר דינים שקשורים להחלטת המלך, החלטת המלכות, החלטת השלטון, על החלטה שלטונית כזאת של יציאה למלחמה, ואולי מזה נוכל להשיג גם החלטות גורליות, חשובות, חשובות אחרות. שלום שלום, הקשבתם, הזנתם, לשיעור בהלכות מלאכים, אנחנו חוזרים בשבוע הבא. כל טוב.